יסול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה 5:00 ואנו שוב באולפן 3. היום יום רביעי, תזיין בכסלף תשפ"ד, 29/11/23. וכולנו זוכרים שהיום לפני 76 שנה פורסמה החלטת האום לכינונה של מדינת ישראל. וחלקנו זוכרים את השמחה הגדולה ואת הריקודים שלקחו חלק ברחובות המדינה וברחובות הערים הגדולות. אז מזל טוב ישראל ל-76 השנים מאז פורסמה החלטת האום לכינונה של מדינת ישראל. ושוב בתוכנית מסורת יהודית וזהות ישראלית. מול מיקרופון בן שפט, עורך ומגיש, ומי בשידור, שוקי הטכנאי. הערב נשוחח עם פרופסור אריה נאור, עורך כתבי ז'בוטינסקי ומזכיר הממשלה הראשון בממשלת בגין, ולאחר מכן סגן יושב ראש האגודה הישראלית למדע המדינה ומייסד החוג לפוליטיקה ותקשורת במכללה האקדמית הדסה. ונדון איתו בשאלות העומק הבאות. לפני 100 שנה פרסם ז'בוטינסקי את מאמרו קיר הברזל, המתייחס למערכת היחסים בינינו ולבין הערבים לאחר שתוקם מדינת ישראל. ואשאל את פרופסור אריה נאור, האם המאמר הזה השפיע על מדיניות ביטחון ישראל ועל המדיניות של צבא הגנה לישראל? השאלה השנייה, האם ישראל נולדה בחטא הקולוניאליזם? השאלה השלישית, האם העם היהודי מתבקש להצלב בשנית באשמת שווא? והשאלה האחרונה, האם הציונות פתרה או חיזקה את האנטישמיות? ועד שנעלה את פרופסור אריה נאור לשידור, נשמע את שירו של אריק איינשטיין, שהשבוע מלאו לו עשור למותו. כולנו כולנו מתגעגעים אליו, אך את מותו לא ניתן לשנות.
ב-1 בין האפל הנסתר בעולמנו המר. אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין הבלבול לאסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח.
פרופסור אריה נאור, אתה איתנו?
אני איתכם, שלום רב.
שלום שלום. הזמן קצר והשאלות מרובות, ולכן הבה נצא לדרך.
ושאלתי... כן, על כל אחת מהשאלות שלך אפשר לדבר שעה וחצי.
זה נכון, ואתה לא יודע מה ששמעתי הבוקר. הבוקר נשתף את המאזינים ואותך. הבוקר הייתי בכנס בנושא פדיון שבויים. ובאחד הדוברים היה פרופסור אסף כשר. והוא אומר בהי לישנה, בזו הלשון, מדינת ישראל היא מדינת פרטאץ', לא יודעת להתנהג, מדינה שלא ניתן להתחשב בה, ועוד ועוד. מה דעתך על הדבר הזה, פרופסור אריה נאור? איך מדבר כך פרופסור שהיה בין מייסדי החוק, חוקי המוסר הצהלי?
וגם זכה בפרס ישראל.
וגם זכה בפרס ישראל. הוא, אני לא רוצה להגיד...
חשוב. הוא הוגה דעות חשוב וחוקר חשוב.
בבקשה. הוא אמר את זה הבוקר.
מה שאמר כי זו דעתו.
זה נכון, אבל לומר את זה קבל עם ועדה, כאשר אנחנו נמצאים במקום שלנו, אני מצאתי את זה באופן אישי, קצת לא במקום.
אתה יודע, כל אחד ועולם המושגים שלו בעניינים מהסוג הזה.
טוב.
האם מותר ואולי אפילו צריך להשמיע דברי ביקורת חריפים מהסוג הזה דווקא בשעה כזאת? אפשר לנסח גם תזה שונה מזאת שלך, שתהיה יותר דומה לשלו, אבל אני לא יודע, אני לא מדבר כך. אני לא קורא...
לשמחתנו. האמת היא שהוא כינה את המדינה בעוד איזה כינוי לא מפנק ולא מחמיא, ואני רוצה פשוט לעשות לזה דלית. ניגש לעניין. ולשאלתי הראשונה, האם לדעתך הציונות והקמתה של ישראל פתרה או חיזקה את האנטישמיות בעולם? כי טענתו העיקרית של הרצל להקמת התנועה הציונית הייתה שהציונות תפתור את בעיית האנטישמיות כנגד היהודים בעולם ובעיקר באירופה, בכך שהיהודים יהפכו ללאום, ובסוגריים, ולא רק בני דת משה לסגור סוגריים, ויקימו לעצמם מולדת, ורוב יהודי העולם יגורו עם הזמן במולדתם החדשה, ובכך תיעצר מגפת האנטישמיות כנגד היהודים ובעיקר באירופה. הכנת לדעתך, פרופסור אריה נאור?
הכנת, הרצל.
כן, הכנת.
בניתוח האנטישמיות. הרצל ראה את האנטישמיות כנובעת מהעובדה שהיהודים בכל מקום הם מיעוט, והם צוברים שנאה בגלל כל מיני סיבות, חלקן דתיות, חלקן כלכליות, חברתיות, ואפילו כשהם מנסים... להשתלב בחברה, ואפילו כאשר החברה לכאורה מקבלת אותם כמועמדים להשתלבות, אז מתפתחת אנטישמיות גזענית שפוסלת את היהודים משום שמוצאם האתני הוא כזה. וצריך להביא בחשבון שמה שדחף את הרצל אל הפתרון הציוני לא היה מה שכולם חושבים בטעות, משפט דרייפוס, אלא הצלחתו הפנומנלית של ראש עיריית וינה, האנטישמי לואגר.
לואגר.
כן, שעלה על השלטון וגם החזיק בו ונבחר מחדש שוב ושוב, בזכות תעמולה אנטישמית גזענית. כלומר, אם זאת גזענות, אז אין לה פתרון. אי אפשר להיחלץ ממנה כשהיא גזענית.
היא בעצם, כן, בבקשה.
ולכן, גם כשיש ליהודים מדינה, ממשיכים לשנוא את היהודים. מי שמגיע אל הכיוון הגזעני, כמו כן, מי שמגיע אל הכיוון הדתי, הפונדמנטליסטי, הקיצוני, כמו החמאס, לעולם לא נוכל להסתדר עם גוף מהסוג הזה, שמחכה ומצפה ליום הדין, שבו כל היהודים יוחדו.
אז אם כך, אבל הרצל הרי היה אינטליגנט, ובטח קרא את פרוטוקולי ציון, ושם נאמר מפורשות שהיהודים דרך הליברליזם, דרך זכויות האדם, דרך זכויות הפרט, דרך זכויות האישה, רוצים להשתלט על העולם דרך הכספים וכו' וכו'.
נכון.
איך הוא לא ראה את הדברים האלה? הוא הרי נאיבי לא היה. הוא
לא היה
נאיבי
בכלל.
הוא היה עיתונאי בכיר בפריז, הוא סיקר את משפט רייפוס, הוא כל כולו חזון ומופת. איפה הוא טעה?
איפה הוא טעה?
אולי אתה יכול להסביר למאזינים, כי אני לא.
תראה, הוא באמת האמין שאחרי שתקום המדינה, והיהודים יהיו לאום, וגם המדינה תתנהג יפה וכן הלאה, אז האנטישמיות תדעך בהדרגה. אפשר לומר שבמידה מסוימת הוא צדק, כי חלק ניכר מהאנטישמיות נבע מזה שהיהודים היו מיעוט שחיפש כל מיני דרכים איך להתחמק מגזרות השלטון. זה חלק מהאנטישמיות שהייתה במקומות רבים, אבל זה לא פותר את הבעיה הגזענית, והגזענות נוצרה כאשר לא הייתה שום תשובה אחרת, סליחה, תשובה תעמולתית אחרת שיכלה לקדם את הלאומנות הגזענית. הרי היה אדם אחד שמאוד מאוד התלהב, עם המילה אדם יעל או בכלל, מהתעמולה של לואגר. וזה היה איזה מין נווד שהסתובב בווינה באותן השנים, ושמו היה היטלר. האנטישמיות הגזענית מדברת לליבם של אנשים מסוימים.
כן,
זה נותן להם פורקן לכל מיני יצרים אפלים שיש להם.
אבל אתה מדבר על האנטישמיות הישנה, שנוצרה ונולדה עם הקמת, עם הנצרות, שהשימה את היהודים בצליבתו של ישו, וזה יתקדם, לא נלך עכשיו היסטוריה ארוכה, דרך מצאות הצלב, 1492 גירוש ספרד,
כן,
וכו', ועברה לידי האנטישמיות המודרנית במאות ה-18-19, והיום אנחנו חווים...
ועברה מטמורפוזה.
כן, אבל היום אנחנו חווים משהו חדש.
חווים משהו אחר, משהו אחר לגמרי.
אחר, אנטישמיות פוליטית, שהיא בעצם מונעת על ידי צעירים בני 40, שאומרים, רבותיי, אתם היהודים הקמתם מדינה בחטא הקולוניאליזם, ואתם מתבקשים בבקשה לפתור את החטא הזאת. ולמה אתם מתבקשים לעשות את זה? כדי לחפר על חטא הקולוניאליזם של אנגליה וצרפת אחרי המלחמות ששדדו ובזזו עמים וארצות אחרות. אנחנו פה עומדים לפני הערכתי, אולי תתקן אותי, לפני צליבת אשמה חדשה, שהיא שמדינת ישראל הוקמה בחטא הקולוניאליזם.
טוב, אני שמעתי כבר את הטענה הזאת. היא פותחה, לא רוצה להגיד הומצאה, היא פותחה בעיקר על ידי תועמלנים ערבים שהתנגדותם למדינת ישראל היא התנגדות פוליטית במהותה, והם רוצים למצוא איזה דרך להיפטר מאיתנו.
מישל וולבק, אני פה חושב, אני מבקש רגע לתקן אותך. מישל וולבק, אחד מהסופרים השמאלנים שחיים כיום בצרפת, אומר...
רגע, הוא אומר את הדבר הזה, אבל...
אבל הוא אומר שזה לא המוסלמים מאחורי הדבר הזה, אלא הצעירים, הצעירים הצרפתיים...
עכשיו, בדיוק, עכשיו.
עכשיו.
אני דיברתי על תחילת הטיעון הזה.
סליחה.
תחילת הטיעון הזה הייתה פשוט תעמולה ערבית אנטי-ישראלית. שאפשר להבין אותה, את מקורותיה, ואם נספיק לדבר גם על קיר הברזל, אז נדבר על הדברים האלה.
ברור, 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 הוא בדרך.
עכשיו, בינתיים קרו כל מיני דברים. הצעירים האלה, שנקראים פרוגרסיביים, שטוענים את הטענה האנטי-ישראלית בשם חטא הקולוניאליזם, הם אותם האנשים שמייחסים גם למדינות שבהם הם חיים אשמה ואחריות לשוד שהאבות אבותיהם אולי ביצעו, ככל הנראה כן ביצעו, של אנשים מסכנים ואומללים שנשדדו וחלק נהפכו לעבדים ורכוש נשדד, כל הדברים האלה
יכולים,
הרי הם מפילים אנדרטאות, הם מפילים אנדרטאות האנשים האלה. זה אותו סוג של ריאקציה נפשית שמביא אותם אל האנטישמיות החדשה, הפוסט-מודרנית.
ואיך על ישראל להגיב בנושא הזה לדעתך?
לדעתי, ישראל חייבת להילחם בדבר הזה בכל כוחותיה. ישראל צריכה להראות שלא זו בלבד שהיא לא הוקמה על ידי הקולוניאליזם, אלא שהקולוניאליזם עיכב את הקמתה של ישראל.
בדיוק. בדיוק.
זאת האמת ההיסטורית העובדתית, וזה מביא אותנו לכל הנושא המסובך שאנחנו קוראים לו הסברה, שהוזנח במשך שנים, בעיקר בשנים האחרונות, פשוט הוזנח. לא שמנו לב לצורך שלנו בהסברה, ביצירת דעת קהל שתזדהה עם הרעיון הציוני, קודם כל, עם מדינת ישראל, משום שאמרנו, אנחנו מובטחים. יש לנו אספקת נשק ותמיכה מהימין האמריקאי, המפלגה הרפובליקנית, וכל זמן שהם הגורם הקובע, אז הכל בסדר. אנחנו לא צריכים בכלל להתעסק בדברים האלה.
אנחנו גם הסתמכנו על הלגיטימציה המשפטית שקיבלנו מהאום ב-1922, וב-1947, שהיום אנחנו חוגגים,
היום,
76 שנה להחלטת העצרת האום ב-29 לנובמבר. היום.
נכון.
אני אמנם, אתה זוכר את החגיגות שהיו ברחובות? כי אני
זוכר את החגיגות שהיו ברחובות, בסדר, אני זקן יותר.
לא, מבוגר, התכוונת להגיד בוגר יותר.
מה זה חשוב? למה להתכחש למציאות? אני יהודי זקן, ואני זוכר את החגיגות שהיו ברחובות, ואני זוכר באותה המידה שבני משפחתי לא יצאו לחגוג ברחובות.
אלא?
כי גוזלים מאיתנו את ירושלים, ואיפה חברון, ומה יהיה, ואיך מחלקים את הארץ. הם תמכו בארץ ישראל השלמה, עוד לפני שזה היה פופולרי.
היו צריכים לשאול את בן גיון את השאלה, והיה אומר להם, תמתינו קצת, אתם תראו שתוצאות מלחמת העצמאות תשנה לגמרי את מפת החלטת האום מה-29 לנובמבר 47, וכך היה.
זה נכון, וזו הייתה דעתו של בן גוריון.
ולכן הוא קיבל את זה.
גוריון, זאת הייתה דעתו של בן גוריון 10 שנים קודם.
נכון.
כאשר הבריטים הציעו ואחר כך חזרו פיל. את ועדת פיל, את רעיון החלוקה. נכון. בן גוריון כתב מכתב לבנו עמוס, שלימים היה ניצב במשטרה. ובמכתב הזה הוא הסביר לו.
כן.
שדווקא משום שמציעים לנו מדינה בגבולות בלתי אפשריים לחלוטין, שלא תוכל להתקיים בצורה כזאת, אז ברור שהיא לא תתקיים בצורה כזאת, אלא יחולו שינויים.
נכון. לכן הוא הסכים לוועדת פיל.
לכן הוא הסכים לוועדת פיל.
נכון. ובצדק.
בראייה לאחור, בראייה לאחור, הוא צדק בעניין הזה. הטענות שטענו במחנה שאני גדלתי בו, ז'בוטינסקי, שאני חוקר אותו, היו שאסור לנו לוותר על הזכות שיש לנו גם על חלקים אחרים של הארץ.
אז אם אנחנו...
וגם בזה יש אמת רבה מאוד, כי חלק מהשאלות שבהן התחלת את שיחתנו קשורות בשאלה העקרונית. האם יש לנו כעם יהודי זכות על ארץ ישראל, וכאן היא מתחילה וכאן היא נגמרת? מה גבולותיה?
וואו, אתה מושך אותנו לשיחות נפש שלי, אבל אני רוצה רגע להיצמד למסגרת שהקצבנו לעצמנו. אולי נעבור רגע למאמרו של ז'בוטינסקי שמתקשר לשיחה בינינו, גם הוא 100 שנה בנובמבר.
כן.
הוא פורסם ברביעי לנובמבר.
לנובמבר.
לפני 100 שנה.
בדיוק לפני 100 שנה.
ואולי...
בעיתון שנקרא הרזוויאט, שהופיע בברלין. עיתון רוסי ציוני שהופיע בברלין.
זה לא ידעתי. אולי נעדכן את הצופים מה בעצם נאמר בקיר הברזל. אבל לפני שנעדכן אותו, ואני אשמח אם אתה תוכל לעדכן אותו, נאמר שתחילתו של המאמר אומר ז'בוטינסקי, אל תאשימו אותי בשונאי הערבים. אני אבסולוטלי לא. אני רוצה בטובתם. אבל אני רוצה יותר בטובת עמי, ולכן בכדי ששני הלאומים יחיו יחד, אנחנו צריכים להיות החזקים שבחזקים, על מנת שהלאום הערבי יבין שלא כדאי להתחיל איתנו. ומפה בוא תמשיך.
טוב, אז ז'בוטינסקי אומר פחות או יותר כך. בכל מקום ובכל זמן, ילידים בארץ שמגיעה אליה הגירה ממקומות אחרים, מתנגדים לבואם של המהגרים. מתנגדים לבואם של המהגרים האלה.
נכון.
זה טבעי, וזה גם טבעי מאוד שהערבים התנגדו לבואנו מאירופה, זה היה הרזרבואר של כוח האדם לפני השואה. זה טבעי שהם מתנגדים. ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה אחת. האם הציונות צודקת? אם הציונות צודקת, העובדה שהם מתנגדים לא צריכה למנוע את הגשמת הציונות. מה היא צריכה לעשות? היא צריכה לאפשר או ליצור תנאים לכך שיהיה מן הציונות או מאחורי הציונות, בדבר של הציונות, יהיה קיר ברזל. זה מטאפורה, קיר הברזל.
ברור.
כלומר, כוח כזה שבחסותו אפשר יהיה להמשיך במפעל הציוני, גם כשהאוכלוסייה המקומית מתנגדת. וזה הדבר בעצם שהנחה את מייסדי המדינה מכל הזרמים. הרעיון הזה של ז'בוטינסקי אומץ והתקבל גם על ידי יריביו.
יפה, זו השאלה הבאה. בעצם בן גוריון אימץ את הדבר הזה.
בן גוריון אימץ את הדבר הזה. יש ספר מעניין שכתב פרופסור אבי שליין. כפי ששמו מעיד עליו, הוא יהודי, ולא סתם יהודי, אלא זמן מה, הוא היה גם ישראלי, אבל ירד מהארץ ונסע לאנגליה, ונעשה שם מראשי המדברים בקבוצה שנקראת ההיסטוריונים החדשים. הם שמעלים את כל הטענות נגד מדינת ישראל. ואז הוא אומר, מה היו המלחמות בין מדינת ישראל למדינות ערב? הן היו מלחמות קיר הברזל. ככה הוא קורא לזה.
זאת אומרת בעצם פרופסור אבי שליין,
כן, מאוניברסיטת
אוקספורד. הוא ממתנגדי המדינה.
הוא ממתנגדי, אז... והוא דמות חשובה בקהיליית ההיסטוריונים, פרופסור כן. באוקספורד, זה לא דבר של מה בכך. והוא אומר, בן גוריון בעצם הגשים את אחד העקרונות החשובים ביותר, שהיו בתורת ז'בוטינסקי.
נכון, הוא הגשים אתם, כמו שאומרים, ברמות גבוהות, כשאם אנחנו מסתכלים, אם מסתכלים על דימונה ועל 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 ברגמן ועל כולם, איך הוא ייחד את כולם ואמר חבר'ה אנחנו צריכים למצוא משהו שירתיע אותם.
נכון.
אז בוא נלך קדימה.
הלכה למעשה בהיסטוריה, הרעיון הזה עבד.
עבד.
אנחנו לא היינו מגיעים לשלום עם מצרים אלמלא התחושה של קיר הברזל. מה אומר קיר הברזל? עד מתי ימשיכו להתנגד לנו ויסרבו להכיר בלגיטימיות של קיומנו? כל זמן שיהיה להם בהכרתם, לא דווקא באופן אובייקטיבי, כל זמן שיהיה להם בהכרתם סיכוי ממשי להיפטר מאיתנו. ברגע שבהכרתם לא יהיה להם סיכוי כזה, אז תיפתח הדרך למסע ומתן ולשלום ולוויתורים הדדיים, ואנחנו ניתן להם ערובות לכל מיני צרכים.
ולחזק את מה שאתה אומר, תרשה לי להוסיף,
בבקשה,
שאנואר סאדאת, כנשיא מצרים, רצה לחתום הסכם שלום עם ישראל ב-79, הוא פנה לוועדה המוסלמית העליונה בקהיר, וביקש מהם בעצם את הסכמתם.
את הסכמתם לחוזה.
שאלו אותו מה הסיבות, מהם המקורות הסמכות לבקשה, הוא אומר, תראו, יש לישראל תדמית של מעצמה צבאית. אנחנו כבר הסתובבנו סביבם ב5 מערכות, לא הצלחנו ל... אני בדעה, הוא אומר להם, לחתום איתם הסכם שלום, ותמיד תזכרו בדבר אחד, תזכרו בהסכם שהיה למוחמד עם מתנגדיו, שזה היה טוב ל9 שנים, 9 חודשים ו9 ימים. אז בואו נראה מה התדמית, נכון להיום אני בעד זה. מה ענתה לו הוועידה המוסלמית? לך להודנה ונראה הלאה. דהיינו, פרופסור אריה נאור, התדמית חשובה.
התדמית חשובה מאוד מאוד, כי התדמית היא מרכיב חשוב מאוד בהרתעה. הרתעה יש בה שני אלמנטים. אלמנט היכולת ואלמנט הכוונה. אלמנט היכולת זה דבר אובייקטיבי. אתה יכול, בכל הערכת מודיעין, אתה מעריך מה כוחו של היריב שלך, כמה טנקים יש לו, כמה מטוסים יש לו, מה איכות הביצועים שלו, כפי שהיא נמדדת בכל מיני תרגלים. זה אובייקטיבי. היכולת. אבל הכוונה, היא שהופכת את הדברים. מה הכוונה, מתי להשתמש ביכולת שיש?
אז אני...
יש לך כוונה להשתמש או אין לך כוונה להשתמש? אם אין לך כוונה להשתמש, אז אתה מכין לעצמך מגן לשלום, כמו שאמרו הרומאים הקלאסיים. איקפסית פרבלום, מי שרוצה שלום ייכון למלחמה.
אז בוא נקפוץ רגע מ-79 ל-2023. ובכן, אני באותו כנס של הבוקר שכבר ציינתי אותו, הייתה שם שאלה שאני מפרש אותה לפי הבנתי. תדמית מוסר פדיון שבועים מול תדמית צבאית חזקה. במילים אחרות, תדמית מוסר פדיון שבועים מובנת לכל, אבל תדמית צבאית מדינית חזקה באה ואומרת לכל הסובבים אותנו, דיר בלק, אנחנו יכולים להשתגע, אנחנו יכולים להרוס את בירות כמו שאנחנו הורסים את עזה. ובכן, יש לי שאלה אליך. מה חשוב בעיניך יותר? ואני יודע, אני יודע שהשאלה לא קלה.
השאלה לא קלה והתשובה מסובכת. התשובה שלי היא שמה שחשוב וקובע זה השילוב. אחד משני המרכיבים של עצמו איננו מספיק. צריך שילוב של שניהם.
זה נכון.
אתה צריך להיות בעל עוצמה אובייקטיבית שמוכרת ככזאת גם על ידי יריביך וגם על ידי אלה שאתה עשוי להיות איתם בקואליציה בינלאומית כלשהי, וגם אתה צריך להיות בעל תדמית של מי שמסוגל להשתמש ביכולות שיש לו.
אז אני רוצה עכשיו להזכיר לך משהו. אתה היית בטח אז לידו, ליד מנחם בגין, זיכרונו לברכה. אני זוכר פעם אחת שהוא אמר לאוגדן ריד, אני לא עובד אצלך, או אנחנו מדינה עצמאית. מי הוא אמר את זה?
את זה הוא אמר לסמואל לואיס.
לסמואל לואיס, סליחה. לסמואל לואיס. שהיה
שם ארצות הברית בישראל.
בדיוק, לסמואל לואיס.
מעשה שהיה ככה היה. אחרי שהחלנו את החוק הישראלי על רמת הגולן, נכנס לואיס אל בגין ואמר לו שהנשיא רייגן החליט, לאור ההחלטה הזאת שלכם, להשעות את מזכר ההבנה האסטרטגי שכמה שבועות קודם שר הביטחון אריאל שרון חתם בוושינגטון עם הקאונטר פארט שלו בברכתו של הנשיא רייגן, שאגב היה אוהד ישראל גדול.
גדול, גדול.
עכשיו, בגין אומר ללואיס, נשא בעוזב מין נאום, כמובן הוא דיבר באנגלית, אחר כך הוא אמר לתרגם את זה לעברית ולדקלם את זה, ואומר לו ככה, אנחנו לא וסלים שלכם, ואנחנו לא רפובליקת בננות. לכן, אם אתם משאים את ההסכם, אנחנו רואים בהשעיית ההסכם את ביטולו. לא רוצים אותה. דבר כזה לא שמע שגריר אמריקאי מעולם, בוודאי לא ממדינה שהיא תלויה בארצות הברית, בהרבה מאוד מובנים.
כן. אז אני רוצה
לארצות הברית, השם ירחם עלינו.
אז אני רוצה עכשיו לשאול אותך, בוא נקפוץ ל-2023. אין לנו בעצם את היכולת, אין לנו את הקוממיות לומר את אותו הדבר, את אותם המילים בעדינות גבוהה יותר לממשל ביידן. להערכתי, אנחנו לא משדרים באותו תדר. הוא רוצה לסיים את זה באיזושהי פשרה חלקית, וישראל הרשמית מדברת על ההמשך ולמגר וכו'. איך מפשרים בין הדברים האלה? אני מרגיש, אני רוצה משהו לומר לך באופן אישי, לאוזני כולם. אני לא הבנתי עד כמה ישראל אינה עצמאית.
לא הייתי אומר אינה עצמאית, אלא עצמאותה של מדינת ישראל איננה מוחלטת.
טוב, תודה.
ספק אם יש מדינה שעצמאותה היא מוחלטת. רק הקדוש ברוך הוא עצמאותו היא מוחלטת. זה מצב, המצב ביחסים הבינלאומיים היום בעולם הרב קוטבי הוא הרבה יותר מורכב, ואנחנו תלויים במידה רבה מאוד באהדה האמריקאית, בסיוע אמריקאי. תראה, אפילו במלחמה המתנהלת כעת, כשהיא מתחילה ומתעורר חשש שאנחנו נצטרך לעמוד במלחמה בשתי חזיתות, כשהחזית הצפונית קצת יותר קשה ומסובכת, מה עשה ממשל ביידן?
הביא שני משחטות.
לא משחטות, נושאות מטוסים.
נושאות מטוסים התכוונתי, כן. ושם, לא, עוד, ושם עוד אחת במצרי בבל מנדב.
ולהגדיל תורה ולהדיר, הוא הוסיף עוד צוללת גרעינית.
כן.
שיכולה אבל להשמיד, להרוג ולאבד כל מיני
עינים. אבל לעולם נשען על הדבר הזה? לעולם? לא, 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 לא ימצא לעסק הזה. אני צריך לומר לך את האמת. אני בכזה טלטול של פרדיגמות, של מחשבות שהיו לי קודם, שאני כבר מעל גיל 50, אבל הכל מתחיל אצלי מחדש. גם אצלך?
לא, לא הכל מתחיל מחדש. כשאני התחלתי להכיר את העולם שסביבי, מצבנו היה, מה אני אגיד לך, רק קיבו את המשרפות באושוויץ. זה קרה כשאני הייתי בן 5. אני זוכר את סבתא שלי עליה השלום, רצה במעלה רחוב נחמני בתל אביב, מהמקולת שבה היא קנתה משהו אל הבית שלנו שהיה באמצע הרחוב, וצועקת בשארית כוחותיה, היטלר מת, היטלר מת, ופורצת בבכי שכמוהו לא ראיתי ולא שמעתי כל ימי מאז ועד היום. זה היה מצבנו. שרפו אותנו.
דהיינו, השתפר מצבנו, אבל אנחנו עוד, עדיין עוד לא מיישרי גב קוממיות מלאה.
לא קו קוממיות מלאה, ועדיין לא הגענו אל המנוחה ואל הנחלה, וזאת ראשית צמיחת גאולתנו ולא השלמתה.
ולכן צדק משה דיין בהספדו על קברו של רועי רוטברג.
של רוטברג, כן.
מה כן. הוא אמר? אל נטיח היום האשמה על הרוצחים. מה לנו כי נטען על שנאתם העזה לנו? זה נכון גם להיום. וזו הטרגדיה.
זה נכון להיום במידה שונה. בכל זאת אנחנו אחרי כל מיני התפתחויות, כולל לכיוון החיובי, כולל התפתחויות שלום. זה לא דומה למצב שהיה באמצע
שנות ה-50. ברור, ברור, הוא אמר את זה
ב-54.
54. כן, הוא אמר את זה ב-54.
והמצב השתנה. והמצב השתנה לטובתנו.
כן.
בראייה כוללת.
כן, נכון.
נכון שכעת אנחנו באיזה רגע של ירידה, של חולשה, אבל ההיסטוריה איננה מתפתחת בצורה לינארית, בצורה של קו ישר. זה עליות וירידות ועליות וירידות, והשאלה היא, מהו
הוקטור? מה הוקטור?
בדיוק, זאת השאלה. הוקטור לדעתי הוא חיובי, צריך לטפח אותו, צריך לטפח אותו גם לא רק מבחינה הפיזית, אלא גם מבחינה החינוכית. צריך לעסוק הרבה מאוד בהסברה, לא בהסברה שתוכיח שאיש פלוני לא אשם במה שעשה איש אלמוני, אלא בצדקת העמדה הציונית, זה הדבר החשוב. מדוע אנחנו צודקים בטענתנו הבסיסית? מדוע גם לנו מגיע מה שמגיע לאחרים?
אז אני רוצה לומר...
כדי שנוכל לטעון את הטענה הזאת בלב שלם, אנחנו צריכים להצטייר בעולם כמי שמוכנים גם לפשרות עם הפלסטינים. וזה דבר קשה, גם לי זה קשה.
אז אני רציתי להציע, אם אנחנו מדברים בחינוך, האנגלים אומרים charity starts at home. אני הייתי מציע שבהתחלה נחנך קצת אותנו, את העם היהודי היושב בציון, מה הם בעצם עמודי היסוד לישיבתנו פה. אני רוצה לומר לך, אני מראיין אנשים מכל שכבות הציבור, ואני מגיע לאנשים שחלק מהם מהפורום החילוני והפורום ההוא והפורום ההם, ואומרים לנו, ואומרים לי בהי לישנה, שחרר אותנו מכל הפרספקטיבה היהודית אחורה. עזוב את ההיסטוריה היהודית, עזוב את כל הדברים. אנחנו נולדנו פה, מדברים בעברית, התרבות שלנו היא עברית בישראלית, גידלנו פה את הילדים, רד מכל הסיפור הזה, לגיטימציה פה, לגיטימציה שם. מה תענה להם?
זאת טענה שכבר שמענו אותה, היא פותחה בשנות ה-40 ובעיקר בשנות ה-50.
היא באה מברדישבסקי, שבא ואמר... ישראל, יהודי ישראלי, יהודי חדש.
וזה עוד מהמאה ה-19.
בדיוק. כי הוא אמר, בואו נעזוב את
אבל,
כל המסורת.
אבל בארץ, הטענה הזאת פותחה בסוף שנות ה-40 אחרי הקמת המדינה, ובראשית שנות ה-50. על ידי קבוצה קטנה, אבל בעלת השפעה רבה על האינטליגנציה.
מי עמד בראשה?
הכנענים.
הכנענים, אהה.
הכנענים.
ויש לך שם שאתה יכול אולי...
למשל, יונתן רטוש.
רטוש, נכון, 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 נכון. המשורר...
עכשיו תראה, מאין הוא בא, יונתן רטוש? מהרוויזיוניסטים הוא בא, הוא לא היה שמאלן.
כן, נכון, נכון. נכון. אבל אם אתה כבר מדבר על רוויזיוניסטים ושמאלן, אני מבקש לשאול אותך שאלה. ששאלו את גולדה, למה את לא מכירה בפלסטינאים? היא אומרת, גם לי היה פעם דרכון פלסטיני. הייתי פלסטינאית כן. יהודית, ולהם יש והם פלסטינאים ערבים. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, היא שואלת את המראיין. מדוע לאפשר לפלסטינאים הקמת מדינה נוספת על אדמת ישראל מעבר ל-22 המדינות המוסלמיות הערביות הקיימות פה? האם היא אומרת בלשון, האם מדינת פלסטינאית שמה לא ירדן, היא מעבר ל-65% מתושבי הפלסטינאים? ותגובתך, פרופסור נאור, לעמדתה של גולדה מאיר?
כל דבר שאתה שואל לגבי עמדה מדינית, זה תלוי הקשר, תלוי זמן. כשגולדה מאיר אמרה את מה שאמרה, לא היה לנו חוזה שלום עם ירדן. היום יש לנו חוזה שלום עם ירדן. הכרנו בה.
הכרנו בה כמה?
כמדינה. כמדינה.
אבל תושב.
אנחנו לא יכולים לומר היום, המדינה שהכרנו בה איננה מדינתם של הירדנים, אלא היא מדינתם של הפלסטינאים. זה לא עובד ככה בעולם.
פרופסור נאור, אין מירדנים. כל ההשמה זה שבט שבא מהחיג'אז.
אבל הכרת בה. מי לא הכיר בירדן? אני אספר לך משהו שאולי אתה לא יודע. בנאום המפורסם של בגין על מלחמת ברירה בחודש אוגוסט 82, בעיצומה של מלחמת לבנון.
שהוא צעק, כן, מהכנסת.
הוא לא צעק מהכנסת, זה היה נאום שהוא השמיע בטקס הסיום של מחזור של המכללה לביטחון לאומי. כל ראש ממשלה מדבר בטקס השנתי הזה, וזאת הזדמנות לשאת מסע רציני בלי צעקות ובלי קריאות ביניים ובלי רטוריקה של כנסת. והוא אמר את הדבר הבא. קראתי, אני יודע איפה הוא קרא את זה, אבל לא משנה. הוא קרא באיזשהו מקום שהמלך חוסיין חושש שמא ישראל תנצל את הצלחותיה בלבנון. באותו שלב אנחנו היינו בהצלחה גדולה בלבנון.
כן. זרקו עלינו אז עוד אורז.
ותתנפל על ירדן ותנסה להפוך את ירדן למדינה פלסטינאית. זו אגב הייתה עמדה שלא הייתה זרה לרוחו ולליבו של שרון.
אריק שרון אמר את זה בריש גלי.
אז אני אומר את מה שאתה אומר בלשוני שלי, שהיא יותר understatement. זה לא היה זר לליבו. ושרון באותו זמן היה שר הביטחון של בגין.
נכון.
לא יכול לבוא ולהגיד מה שאמר שר הביטחון שלי הוא קשקוש וקושקש. אין דבר כזה. לא אצל בגין. בקיצור, אז הוא אומר לו, הוא אומר בנאום הזה, אנחנו לא רוצים לתקוף את ירדן ולפגוע בה ולהעלים אותה בעין. אנחנו רוצים לעשות איתה שלום. זה מה שאנחנו רוצים. לנהל מסע ומתן ולעשות שלום. ואכן, בנאום הראשון שלו, כאשר הוא ניצח בבחירות ב-17 במאי 77, הוא אמר, הוא פנה אחרי שהוא עשה פרפרזה על פסוק בירמיהו, כן. לטובת אשתו.
לאשתו, לאליזה.
כן, לאליזה, זכרונה לברכה. אז הוא פנה אל מנהיגי מדינות ערב ואמר, אני פונה מעל הבמה הזאת אל נשיא מצרים ואל נשיא סוריה ואל נשיא לבנון ואל מלך ירדן, ואני מציע לכל אחד מהם להיכנס איתנו למסע ומתן, אם בירושלים ואם בבירותיהם ואם במקום אחר אצל צד שלישי, כדי לשאת ולתת על חוזי שלום בין המדינות שלנו. אנשים לא יודעים את זה, אבל ב-48 כשהוא הקים את תנועת החירות, הוא קבע שהמדיניות של הממשלה שתקים אי פעם תנועת החירות תהיה מדיניות שלום.
שלום, שלום של שני, של שתי גדות לירדן?
לגבי שתי גדות לירדן, הוא אמר בנאום של מלחמת ברירה את הדבר הבא. נכון, יש לנו זכות גם על עבר הירדן מזרחה, זה חלק מארץ ישראל ההיסטורית, אבל אנחנו אחרי השואה אין לנו כוח ואין לנו גם רצון לפעול למימוש הזכות הזאת. אנחנו רוצים שלום עם ירדן.
אז יש לי שאלה אחרונה. זה הכל, אני צריך לומר לך, אני מאוד נהנה מהשיחה בינינו. מצידי.
טוב.
אז איך היהדות המשיחית מושכת את ישראל לעוד ועוד 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 התנחלויות. אני כבר לא מדבר על 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 הצד הכלכלי. למה הם לא לוקחים את הנאמר על ידי בגין? יש לנו את הזכות, היא תעמוד תמיד תעמוד לימינינו,
נכון.
אבל
באחד, בייחוד מנקודת ראותו של יהודי שמאמין באמונה שלמה, שזה חלק מדברי הקדוש ברוך הוא,
כן.
זה חלק מתורת משה. כמובן שזה דבר נצחי. והסדר פוליטי זה או אחר לא, לא משנה את התוקף הנצחי של ההבטחה האלוקית. ודאי שלא. אז מה קורה?
אז מה...
יש אנשים שהופכים את החזון המשיחי לפוליטיקה. לפוליטיקה ריאלית, או פסוידו ריאלית.
ולזה התכוון הרב צבי קוק?
אני לא יודע למה התכוון הרב צבי יהודה קוק, אדם שכיבדתי מאוד מאוד, והוא תרם תרומה אדירה להשרשת תודעת הזכות שלנו בתוכנו כיהודים על ארצנו. זה דבר חשוב מאוד מאוד, אבל כשאתה בא לנהל מדיניות אתה צריך להביא בחשבון שורה של שיקולים. כמו שאמר בגין לקבוצה של תלמידי הרב צבי יהודה שהיו מייסדי גוש אמונים, הוא אמר, אתם אנשים מצוינים, אתם אידיאליסטים, הכל טוב ויפה, יש לכם רק בעיה אחת, יש לכם תסביך משיחיות.
היא קיימת עד היום.
היא קיימת עד היום.
פרופסור אריה נאור, הזמן לצערי רץ כנגדנו. ולפני שניפרד להפעם, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו?
שיזכרו משיחתנו שאסור לוותר על הזכות, אבל צריך לנהל מדיניות רציונלית.
טוב, אני עצמי צריך לחשוב בעצם למה התכוון למשורר.
לחשוב?
תודה על שיחתנו, נשתמע בשיחתנו הבאה, בתקווה לימי הקלה לכולנו, וכל טוב לך באופן אישי. תודה רבה לך, פרופסור אריה נאור.
שלום, שלום.
שלום. ולסיום, כוחנו כעם וכישראלים באחדותנו, ובכוחו המוסרי והצבאי של צה"ל וחייליו בשירות סדיר, קבע ומילואים. דברו איתי בפייסבוק, BNSHEFET, או בוואטסאפ במספר 0545-999-030. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע, דרך הגוגל, ואתם בהאזנה פשוט וקל. אל תרדו מהשידור, יישארו עמנו לתוכניתו המרתקת של הראל משה, 4x4 בשטח, והוא ייקח אותם, או ייקח אותנו לכל מקום בעולם. ולפני שניפרד, לערב נשמע שוב שיר נוסף של אריק איינשטיין, לזכרו שנפטר השבוע לפני 10 שנים, ולמרות שעברו 10 שנים, אנו כה מתגעגעים עליו. המשך ערב טוב לישראל, מצוות התוכנית שוקי הטכנאי, וממני העורך והמגיש בן שפט. שלום שלום, ויהיה שלום.
על עצמו את כל העולם נושר כמו הלב למשב כל רוח קלה בקיצור שביל מתפורר בקלות שביל מחפש את עצמו, מחפש כל הזמן לוקח כבד, חושב זה סוף העולם בקיצור שביל מתפורר בקלות
מכניס על עצמו את כל העולם. נושר כמו הלרם עכשיו כל רוח קלה. בקיצור שביל מתפורר בקלות. בקיצור שביל
Once everything's perfectly organized, I'll start working on my thesis.
חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר, ובינתיים, בדידות מקיר אל קיר. ביום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב, מגיע לך, כבר לאהוב. כמה חברים שצחקו לך, איך שוב ושוב הם מסבירים לך, את מחפשת דבר שלא קיים. מאחורי הגב אומרים את משוגעת, אבל בפנים אין שום ספק, את כבר יודעת. בוודאי ישנו שם, זה לא בשמיים, לא בסוף העולם. כמה טוב עוד לפניי, רק אל תעזבי ידיים, אל תעזבי ידיים. נכון שבלילות את מתבלבלת, סוגרת את הלב ושוב נופלת, והייאוש הולך ומתגבר. תדעי ששום דמעה שלך לא נאבדת, כל תפילה שלך פותחת איזו דלת. נשמה רוצה להשתחרר, בוודאי ישנו שם, זה לא בשמיים, לא בסוף העולם. כמה טובות לפנייך, רק אל תעזבי ידיים, אל תעזבי ידיים. בוודאי ישנו שם, זה לא בשמיים, אפשר לראות אותיות שנכתבו לך בדמעות. הן מספרות לך, הן מספרות, יש לך מקום.
חלון ישן פותח את הבוקר, מחפש סיבה להישאר. אל אותו סיפור קטן נטול תקווה ואושר, אם אני עוזב אני לא חוזר. מחפש אותך בפנים, את כבר לא זאת שהכרתי. לא צריך לדבר על השתיקות, אני רוצה שפני לי מקום לצידך תתמודדי אני הולך תחייכי את יודעת אל תשמרי לי מקום חם לחזור כשיש שיקור תוותרי את שומעת יאו ארבתי את התיק והדברים במזוודה לא האמנתי שנגמר אבל ביי אז השבוע מרחוק לא יסתדר כל כך ייקח חזק שהכל עוד חדש לי מידי ופתאום להתמודד עם הלבד שאף אחד לא מדבר עם אף אחד לא כדאי להתאפר לך במתחת שירקה זה לא עוזר בזמן שאת חושבת עליי אל תשלחי לי סתם שירים על געגוע תפסיקי לחייך איתך לסף עוד לא רגוע והארון שלך הפוך כמעט שבוע ככה זה כשמישהו פגוע אל תפני לי מקום לצידך תתמודדי אני הולך תחייכי את יודעת אל תשמרי לי מקום חם לחזור כשיש שיקור תוותרי את שומעת את שומעת מול אותו חלון ישן פותח את הבוקר מחפש סיבה להישאר אל אותו סיפור קטן נטול תקווה ואושר אם אני עוזב אני לא חוסר
לפעמים בתמימות אותי את עוד שואלת אם מלך לאחרת שוב תיתן את ליבך מפית בשתיקה ארוכה אני לא מאמין לך את כל כך מיוחדת איך את לא מבינה שיכולתי לחבק ולשתוק איתך יכולתי לחיות על ירח רק איתך לאמרי למרומים שלך לצלול המסולות שבא יכולתי לחיות על ירח רק איתך רק איתך עכשיו כשהגיע הזמן הנה את קמה ללכת את כל כך מיוחדת באור הזריחה ואם הספק שוב יקום ויתחיל להציק לך תזכרי שאני לך